אנחנו קצת נדבר סביב הרב חרל"פ, מורנו ורבנו, הרב חרל"פ, זכר צדיק לברכה, שהיה מגדולי ירושלים, מענקי התורה של ירושלים, של ארץ ישראל. הוא היה מועמד להיות הרב הראשי של ירושלים, של ארץ ישראל, גם ביחד עם הרב הרצוג, אם היו שני מועמדים. והוא מאוד לא רצה בזה. בסופו של דבר נבחר הרב הרצוג, הגאון, הרב הרצוג. עד שמעתי מהרב... הרב רוזנטל, אלי הרב יעקב רוזנטל, לא? הרב שהיה אב בית דין בחיפה, הוא אמר שהרב חרל"פ אמר להם שכשהוא עובר ליד הרבנות הראשית, אז הוא מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה לי נס במקום הזה, שלא נבחרתי, כי היה בלגנים והיו עניינים והיו כל מיני צרות. ברור שעשה לי נס. הרב חרל"פ, יליד ירושלים, כולו ירושלמיות, גדל בתוך ירושלים. בגיל 22 בערך הוא הגיע לרב קוק. זה בהשגחה אלוקית. איך שהוא הגיע, הוא היה חולה מאוד, הוא למד בישיבה, שהיו שם מתמידים עצומים והיו לומדים, סדרי הלימוד שלהם היו מחצות לילה. רבי יהושע צבי מיכל שפירא, או כמו שהם קוראים לו, רב הרש מיכל, הם היו קוראים, אז הוא היה גאון וצדיק, בניגלה, בניסטר, הייתה לו ישיבה מיוחדת למצויונים, שהיו מתחילים את הלימוד מחצות לילה, ושם הרב חרל"פ היה לומד וגדל עד שהוא נהיה חולה מרוב לימוד ושקידה והתמדה וחוסר שימת לב לגוף, הוא נהיה חולה. ואז הוא הגיע ליפו, היה ביפו, ובדיוק אז הרב קוק הגיע, הרב הגיע, מרן הרב זצ"ל הגיע ביום ירושלים, ובשבועות נודע לו, הוא היה יחד עם הרב פרנק, צבי פסח פרנק, שאחר כך היה הגאון הגדול, שאחר כך היה הרב של ירושלים, הוא התנדב להיות יחד עם הרב חרל"פ ביפו, לשמור עליו, כאילו להיות איתו, כי הוא היה, הרופא אמר שהוא חייב ללכת להיות שם ליד הים, לנוח, להירגע. אז הרב פרנק התנדב להיות איתו שם, ואז הם הלכו לרב קוק, וכשהוא שמע את הרב קוק מתפלל בשבועות, אחד ששמע שהרב קוק אומר הקדמות מילין בשבועות, שהאשכנזים אומרים פיוט לפני קריאת התורה, הוא אמר, זה יהיה הרב שלי. הוא כבר, ואחר כך כשהוא הכיר את הרב ודיבר איתו, הוא ממש לא ידע את נפשו. ואחר כך אנחנו רואים במכתבים איך הוא כותב לרב זצ"ל, בכל מקום שנפתח, ועם הזמן זה הולך וגדל. התוארים שלו כלפי הרב זצ"ל, כמה שנים אחרי, הדרת גאון עוזנו, עטרת תפארתנו, איש אלוקים קדוש, מרן אברהם יצחק הכהן קוק שליטה, בית דין דעיר הקודש יפו, אז זה עוד היה ביפו. אה אחר כך הביטויים עוד הולכים וגדלים. גם יש מכתבים אל הרב צבי יהודה, שהוא ידידו וחברו, אבל גאון, קצת שנתיים אחרי, עוד זה עוד ביפו, גאון עוז עטרת תפארת ישראל וקדושו, הרב הדומה למלאך השם, צדיק יסוד עולם, קדוש השם מכובד, מרן אדמו"ר, אברהם יצחק כהן קוק, כותב, מסיים ככה כמעט בכל המכתבים, עבדו הנרעש והנפחד מפחד קדושתו, המנשק אפרות כפות רגליו. זה לא כותב סתם מילים, ככה הוא חי, דבקות ממש נוראה ברב, זה לא חסידים, הם מתנגדים, אבל דבקות עצומה. מכתב אחרי זה, עבדו הכותב בידיים רועדות, וכתבי הוכיח על זה, מפחד גאון קדושתו, והרכבותי דלת ענק שנעו בירושלים, הרב ביפו, הוא רועד ברגליים מרוב פחד של מורה רבך כמורה שמיים. זה באמת לא יאומן, כזה קשר, כזה והערצה, וצריכים להבין, הרב חרל"פ מגדולי ירושלים, מגדולי אברכים בירושלים, תלמיד חכם עצום, כבר גם בניסטר, בגיל צעיר, בגיל 28 הוא מונה להיות הרב של שכונת שערי חסד, שהייתה אולי הקהילה הכי תלמידה חכמה בירושלים, אני לא יודע, היה שם מרכז גדול של תלמידי חכמים גדולים, מופלגים, שם משפחת אוירבך, שם זלמן אוירבך, וכל המשפחה שלו, ורוזנטל, ועוד משפחות גדולות וקדושות שהיו שם.
וכמה היה
רוזנטל שהם הגישו? הרב היה כמעט בין 40. הפרש לא כזה גדול בגילים, כאילו. טוב. אולי עוד סיפור שראיתי, שמספרים, יש שני סיפורים. סיפור אחד שמעתי, נזכיר מהרב שבתאי שמואלי. הרב שבתאי שמואלי היה מזכיר של הישיבה במשך 60 שנה של מרכז הרב, מזכיר הנאמן, והוא היה גר בשכונת שערי חסד, ליד הרב חרל"פ, אמר שהרב חרל"פ היה קורא קריאת שמע, הוא היה אומר שמע ישראל בכזאת התפעלות, בכזאת התרגשות, שהקירות היו רועדים מרוב שאגות, שהוא היה שואג, השם אחד, זה היה עד כדי כך. הוא אומר שפעם אחת עבר יהודי, קיבוצניק ממעלה החמישה, חילוני, עבר שם ליד בית הכנסת, שומע צעקות, עומד ומקשיב, הוא שומע, השם אלוקנו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הוא אומר, מה? הוא נכנס לראות מי זה, מה זה? הוא רואה את הרב חרל"פ, קורא קריאת שמע, הוא במקום החליט שהוא חזר בתשובה, נהיה יהודי שומר מצוות, מזה שראה את הרב חרל"פ קורא קריאת שמע. וכן, מסופר שם שהיה יהודי שם בשכונה, באו אמרו לרב חרל"פ שיש יהודי שעודר את הגינה שלו בשבת, עובד בגינה, הרב חרל"פ הזדעזע, מיד לקח את החתן שלו והלך לשם. הלך לשם, שהגיע קרוב למקום, הוא רואה את היהודי עודר, הוא נעמד בכביש והתחיל לבכות, והתחיל להתייפח בבכי, שיהודי מחלל שבת. איך אפשר לראות יהודי מחלל שבת באדמת ארץ ישראל? באדמת ארץ ישראל, זה זעזע אותו באופן נורא. והיום היהודי הזה שהוא עודר, שומע מישהו בוכה, הוא מסתכל, הוא רואה בכביש את הרב חרל"פ עומד שם בוכה, הוא זרק את הטוריה, רץ מהר לשאול, אולי הוא יכול לעזור משהו, קרה משהו, יביא מים מהבית שלו, אולי צריכים עזרה, מה קרה לרב? אז הרב חרל"פ אומר לו, מה? אני בוכה, אני רואה אותך, יהודי, יהודי קדוש, עובד בשבת קודש, מחלל שבת קודש, יהודי קדוש מחלל שבת קודש, איך אפשר? אני לא יכול לראות דבר כזה, אני זה מזעזע אותי, את כולי. אבל הוא היה מזועזע בעצמו, אז הוא התלווה עם הרב חרל"פ אליו הביתה. בקיצור, חזר בתשובה שלמה ועבר לגור באחד היישובים. הרב חרל"פ סידר לו אחד היישובים החקלאיים, הוא נהיה חקלאי, וכל שנה בשבת הזו שבה הוא נפגש עם הרב חרל"פ, ככה הוא היה בא להיות אצל הרב חרל"פ. אכן, אהבת ישראל שלו הייתה עצומה ואדירה. יש בתוך האיגרות האלה, יש איגרת, איגרת חפזיים בהדרים, המהדורה הישנה, אני לא יודע, יש היום מהדורה חדשה של הדרים. הוא כותב אל הרב זצ"ל, מעלת כבוד עוד אדוננו מורנו ורבנו ציץ תפארתנו כליל חמדתנו, מרן הגאון, קדוש ישראל ואורו, כתרו ונזרו, בוצינה דנאורה ועמודה דשלהיבה, מרן אברהם יצחק כהן קוק שליטה. אז הוא כותב לו, ראיתי מכתב, ראיתי בעיתון, כתבו בשם הרב זצ"ל, שהרב כותב, לא הרב זצ"ל, ראיתי בשם שהרב כותב, שהרב כותב שאנחנו מייחלים לגאולה שתהיה בדרך הטבע. אנחנו רוצים שהגאולה תהיה בדרך הטבע. זה הפליא אותי מאוד, כי אני כבר מזמן, לפני כמה זמן, כתבתי לעצמי, כתבתי שאופן הגאולה תלוי בצפיית הישועה. לפי גודל צפיית הישועה, כך תהיה הגאולה. ואם אנחנו נצפה שיהיו ניסים ונפלאות גלויים לאין כל, כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, אז כך יהיה. ואני צריך לעבור את כל האיסורים האלה של כל מה שקורה היום, כל הבלגן וכל המאבקים שבתוך הטבע והמלחמות והאיסורים, ולא רק זה, אלא שכל עם ישראל יפקח את העיניים ויראה את הניסים והנפלאות וישוב בתשובה שלמה אל השם, נשוב אל אבינו שבשמיים. זאת השאיפה של עם ישראל, ובכלל זו הייתה הציפייה של עם ישראל. ואז הוא כותב, ולכן הצדיק, כתוב פה, זה הרב צבי יהודה הוציא את החוברת הזו, לפחות ביוזמת הרב צבי יהודה, יש פה, כן, יש פה מכתב שהרב צבי יהודה כותב בהקדמה על הרב חרל"פ. אז כתוב פה, ולכן הצדיק, שלוש נקודות, מי זה הצדיק הזה? הצדיק הזה זה הציונות, הציונות. הוא אומר, ולכן הציונות, אף על פי שהיא קרבה יהודים רחוקים מאוד אל עם ישראל, אבל היא עיממה מעט את זערורית הגאולה. אמנם יש כמה מקומות ציועים לזה, אבל בכל זאת היה תמיד חפץ עמוק מליבות ישראל שלא להתרצות בישועה טבעית. כי אם דווקא לאופן נעלה מהטבע, והציונות באה ורוצה להביא את הגאולה בתוך הטבע, בדרך הטבע, זה לא לפי הדרך שאנחנו רוצים. כי זה תמיד ישעם וחפצם של ישראל להשתחרר מהטבע. מה צריכים את הטבע הזה? אנחנו לא רוצים טבע, אנחנו רוצים להיות מעל הטבע. ולכן הוא אומר גם בגלל זה איגרת חפזיים פה במהדורה הזאת, לכן יצאה קטגוריה. זו הייתה הסיבה שיצאה קטגוריה של גדולי ישראל על הציונות ולא הסכימו לה, אף על פי הוא אומר שהם לא ידעו לפרש את ההתנגדות שלהם ולהסביר למה באמת הם מתנגדים. על זה הוא, כאילו אני מסביר שזה הסיבה שהם התנגדו, זו סיבה אמיתית, ואם הם היו יודעים להסביר את זה אז היה באמת פועל לשנות את הדברים וכו'. ככה הוא כותב לרב פה, והרב זצ"ל עונה לו תשובה. מרן הרב זצ"ל עונה לו תשובה, איגרת מאוד מאוד חשובה. בשולי האיגרת אני חושב כבר סיפרתי לכם שאיך אני כבר לפני שנים שהייתי אברך צעיר, אז רציתי מאוד ללמוד את האיגרת הזו, ויש פה כל מיני מושגים קשים ודברים קשים. האיגרות לרב חרל"פ הן שונות מהאיגרות לאנשים אחרים. תמיד הרב מרשה לעצמו להשתמש במושגים פנימיים ועוד. ואז הייתה בתמימות, חשבתי אני אלך לרב צבי יהודה, אני אבקש ממנו שיסביר לי את האיגרת הזו. הלכתי אל מורנו ורבנו הרב צבי יהודה אליו הביתה אחר הצהריים, אז הייתי, הרב הלך להתפנות, חיכיתי לו, היה סיפור, ואז דפקו בדיוק בדלת, דפקו, סוף אמרתי, נו מה, לא יודע, אני אפתח, מה יכול להיות? עומדים שם החבר'ה, השלצניקים, ככה עם הסנדלים שלהם, עם זה, אז אני מדבר אתכם לפני 40 וכמה שנים אולי, יותר, כן, 40 וכמה שנים. אז הם אומרים, אני אומר להם, מה אתם רוצים? הרב צריך לתת לנו שיעור עכשיו, יש לנו שיעור עכשיו אצל הרב, הרב צריך לתת לנו שיעור. טוב, תיכנסו, תשתו, כאילו הרגשתי את עצמי כזה, שאפשר להכניס, הכנסתי אותו. הרב צבי יהודה יוצא, רואה פתאום אנשים תוך הבית, הרב מאוד, הבית של הרב צבי יהודה היה מקום ציבורי מצד אחד, מצד שני הרב צבי יהודה מאוד מאוד הקפיד שלא לא יכנסו סתם, לא יקחו ספרים סתם, יבלבלו את הספרים בארונות, מי שלוקח צריך להחזיר כל דבר בדיוק למקום שלו. עולה קיצור, הרב צבי יהודה יוצא, נטל ידיים, מה הם רוצים פה? הוא מדבר איתי, מה הם עושים פה? כאילו אני הכנסתי אותה. אמרתי לו, הם אומרים שצריך להיות להם שיעור אצל הרב. צריך? אני התחייבתי למישהו שאני אתן שיעור? אני התחייבתי? אני לא יודע, משהו כזה אמר כזה ביטויים כאלה. אני לא התחייבתי שום דבר, אני לא מחויב שום דבר להם, ואין להם מה לחפש פה. משהו כזה, דברים, אולי אני לא מדייק בדיוק. קיצור, הם נסו על נפשם. ואני עמדתי שם לבוך, לא ידעתי מה לעשות. אז על הרב צבי יהודה ככה בחביבות, אומר לי, נו, בוא, תיכנס. לא תיכנס. וישבתי איתו בחדר, ישבנו בחדר של הרב, והוא אומר לי, נו, מה רצית? אמרתי לו, איגרת תפשינון ג' מהאיגרת של הרב זצ"ל. איגרת לרב חרל"ן. טוב, הוא מתחיל לקרוא. איגרת ארוכה, תגידו לב, זה ארבעה, למעלה מארבעה עמודים בספר. הוא עובר את זה ככה, עובר, 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 שם את היד על הכתף שלי, אומר, נו, הפצנו מעט אור בעניינים, הצליח. זהו, שלח אותי. לא זכיתי לתובדי הסברה. בכל אופן, הרב פה, אז זה בנוי מכמה שלבים. התשובה של הרב בנויה, קודם כל הרב כותב לו, הרב חרל"פ, תדע לך שקשה לי מאוד לכתוב אליך, כי אני בחוץ לארץ, ואני, אין אדמת חוץ לארץ כדאית לגלות את עומק האהבה שאני אוהב אותך. אז זה ממקום כל כך גבוה, כל כך קדוש, הקשר שבין הנשמות של מרן הרב זצ"ל והרב חרל"פ, שאני לא יכול בחוץ לארץ לבטא את הדברים. אי אפשר. אבל מצד שני, לא יכולתי להתעלם מהמכתב שלך שכתבת, כתב דברים כל כך חשובים, ואני חייב לענות לך. איגרת תשנון ג'. אז דבר ראשון, אומר לו, קודם כל, מה שדיברת על צפיית הישועה, הרב אומר, אין ספק שהרוממות וההשפלה של תכונת הישועה תלויה היא בעומק מחשבת הקודש אשר לאומה, המתגלה על ידי שרידיה נושאי המחשבה הכללית של נשמת ישראל. הרב אומר לו, אני מסכים עם מה שכתבת בעצם, הוא לא אומר, אבל זה המשמעות, שהרוממות וההשפלה של תכונת הישועה, של הופעת הישועה, של סדר הופעת הישועה, תלויה היא בעומק מחשבת הקודש אשר לאומה, שמתגלית על ידי תלמידי חכמים מיוחדים שבאומה. על ידי תלמידי חכמים שהם נושאי המחשבה הכללית של האומה. לא כל תלמיד חכם זוכה להיות בעל מחשבה כללית. והוא ממשיך ואומר, אני מוכרח לקצר, זה... והמחשבה הזו היא המכשירה את הגאולה. זאת אומרת, הגאולה תלויה בתלמידי חכמים גדולים שבדור, בתלמידי חכמים בעלי נשמות כלליות, הם שקובעים את צביון הגאולה. היא המביאה את רוחה דמלכה משיחה אל העולמים הרבים ואל עולמנו. רוחה דמלכה משיחה. יש אורו של משיח, יש רוחו של משיח, כמה וכמה מושגים, רגליו של משיח. משיח נמצא בגובהי גובהי גבוהים, והוא הולך ומתקרב אלינו, יורד דרך העולמים, עד שהוא מגיע לעולמנו אנו, להיות מופיע באדר גאון זו בכנסת ישראל. וצביון המחשבה היונקת ממקורי הקודש העליונים, מחוכמת ישראל המיוחדה, הוא העושה את צביון הישועה, הוא המגוון את גווניה. כן. אז בעצם, כמו שהרב חרל"פ כתב בהתחלה, שהמחשבה שלנו היא טוב, אבל הרב אומר, ותלמידי חכמים הללו שהם בניה של תורה בנשמתה פנימית, הם מצפים לאור השם, הם מצפים למילוי הכבוד העליון, שומרים מהם את עקבות משיחנו. יש פסוק בתהילים, אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך. תלמידי חכמים הגדולים הללו, בעלי המחשבה הכללית, הם שומרים, ממתינים, מצפים, כמו ואביו שמר את הדבר, ממתין ומצפה לדבר, וצופים, כמו שהרב זצ"ל אומר, צופים אל המציאות, אל עקבות משיחנו. או רק להסתכל על הראש של המשיח, ההשגות העליונות, הגילויים העליונים, המדרגות העצומות, אלא העקבות רגלי משיח. נזכיר בהמשך, אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח. שומרים הם תקוות משיחנו, מה המשמעות? יודעים הם שכל העולם ומלואו, כל סבכי התולדה וכל יצרי מעלליה, אינם כמצעדים שאורו של משיח הולך וצועד בקרבם. כל מה שקורה בהוויה, הכל מכוון לגילויו של משיח, לתכלית של הבריאה, הופעת משיח בן דוד, בצורה השלמה והמלאה שלו. אז צעדים שאורו של משיח הולך וצועד. ואז הרב אומר כך, ובמרומי שמיים מעל, בגני האדנים העליונים והתחתונים. היי, תלמידי חכמים כאלה, כמו מרן הרב זצ"ל, שהם צופים, כמו שהרב צבי יהודה היה אומר על הרב זצ"ל, שהיה מצד אחד מתיר אישה לבעלה, פוסק פסקי הלכות שנמצאים פה בממשות החיים בקרקע, ומצד שני צופה במרכבה העליונה, צופה במרכבות, צופה במדרגות, צופה בעולמות העליונים. ובמרומי שמיים מעל, בגני האדנים העליונים והתחתונים, במחשקי הארץ היותר אפלים, הרב הולך למעלה 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 ולמטה למטה וחוזר למעלה ויורד למטה וחוזר למעלה ויורד למטה, כמו שהוא מתאר את זה פה. בגני האדנים העליונים והתחתונים, במחשקי הארץ היותר אפלים, בשאול ואבדון ובכל חרישות רשע וכסל, בעריצות של מושלים, עריצים, גם משכילים וצדיקים, ובמזימות של מנהלי סיעות פוליטיות, כמה זה מדבר אלינו היום, המציאות שלנו היום, מזימות של מנהלי סיעות פוליטיות, איך, סיכלוך, לא, מה, זה, מי... בצבאות מרומים, ובהיכלי אורות עליונים שכולם אומרים כבוד, בכל גבורת זרוע השם, אשר בבניין סוכת דוד הנופלת נגלתה. כל זה מהלכים שהקדוש ברוך הוא פועל לבניין סוכת דוד הנופלת. מה שהוא אומר, מה זה סוכת דוד? מלכות בית דוד. עכשיו הרב נותן פה הגדרה לגבי שאיפת הגאולה. לא אך להציל את הנפש הפרטית או גם הכללית מסיבוכי החיים החומריים ולרוממה אל הקודש עם מגמתה. מה המגמה של משיח בן דוד, בניין סוכת דוד הנופלת? שלא יהיה צרות, לא יהיה מחלות, לא יהיה כאבים, לא יהיה איסורים, לא יהיה קטטות ומריבות, לא יריבו, לא יאשימו, יהיה שלום, שלווה, אחווה ורעות. זה משיח. לא, אומר הרב, הרבה הרבה מעבר לזה. כי אם המגמה היא לכונן את הקודש עצמו, לייסד מוסד ממלכת אל חי העולמים בכל מרחבי עולמים. כלומר, הגאולה של עם ישראל היא גאולת העולמים. היא מייסדת מלכות השם בכל העולמים. אם אנחנו רואים שבזמן החורבן, הגמרא אומרת, המלאכים, כיתות של מלאכים, הפסיקו לשיר שירה. נקצצו כנפי המלאכים. היו שש, נהיו ארבע. פירוש שבעולמות עליונים יש זעזועים נוראים. או מה שגמר אומרת שהקדוש ברוך הוא בוכה. מה שואלת, מה? יש בחייה לפניו. בתי גוואי, בתי בראי, גרסאות, אם פה הוא בוכה או פה בוכה. בכל העולמות יש צער נורא, צער החורבן. זה משמעות רוחנית בכל העולמות. היא אומר שמה שאנחנו פה פועלים גאולה, בונים את ארץ ישראל, מיישבים את ארץ ישראל, מקדמים הראש ומשפיע, משפיע על כל העולמות כולם. לכן הרב אומר, חלילה לנו להשאיר את הטבע במעמדו השפל. חס ושלום. הוא לא, הרב לא תוקף אותו, את הרב חלב, מה שאתה כותב, חס ושלום מה שאתה מדבר. זה אני יכול להגיד, אבל לא, כאילו, חס ושלום, התפיסה הזו, שהגאולה צריכה להיות כולה בניסים, לא בטבע. כי מה המשמעות של זה? המשמעות היא שאתה משאיר את הטבע מחוץ לגאולה. הגאולה תהיה במדרגה של ניסים ונפלאות, אבל הטבע נזרוק אותו למטה, זרוק אותו חלילה ל... חלילה לנו להשאיר את הטבע במעמדו השפל, מבלי לקושרו בקשר הקודש אשר לאור עולם שבאוצר חיים, שבו דוד מלך ישראל חי וקיים. לא חלישות כוח הוא זה, מה שישועתם של ישראל הקימה, קימה, זה לא החולשה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול להביא את הגאולה בצ'יק, ויש גאולה, ונגמר כל הסיפור. אבל מה שהקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה בדרך כזו, משום שכך אנחנו מרוממים את כל המדרגות התחתונות של המציאות. והכל, הכל, הכל מתרומם אל הקדושה האלוקית, כי עם גבורת גבורות, כביריות עליונה, מקפת כל ומלא את כל. והמחשבה בהתעניותה, לפי עומק גדולת תלמודה, לפי חידור הכרעת בינתה, ולפי גדולת תארת אדירות רצונה. המחשבה בהתעניותה, מחשבה מבוססת, חזקה, לפי ההיקף של תלמודה, לפי העומק והחידור של הבינה המתבוננת ובוחנת, מבין דבר מתוך דבר, ולפי גדולת תארת אדירות רצונה של המחשבה הזו של השרידים אשר השם קורא גדולי ישראל, שיש להם את המחשבה הכללית וחיים את המגמה הכללית, היא המרוממת את הטבע וכל תוצאותיו, את השמיים וארץ וכל אשר בם, וכולי וכולי. הרב ממשיך עוד בביטויים, וכל העולם, אור השלום מתגלה בעולמים, זורעו הלאה את כל מחשקי המהרה של צרירת האחיות, פרשת שבוע ויצא, אשר לעולם הגלוי והנסתר, שהזוהר דמה, ורחל ולאה בלא שום קינת אישה מאחותה, שתיהן בונות את בית ישראל. רחל ולאה, הנגלה והנסתר, והנגלה והנסתר שבמציאות, והנגלה והנסתר שבתורה, באחדות גמורה, שתיהן ביחד בונים. וכך הם הצופי הישועה, מצפים לישועה מכל העברים או מכל הערכים, מכל העלילות ומכל המסיבות. צופים, מתבוננים בכל מה שקורה, איך הגאולה מתקדמת פה. קשה מאוד לראות היום ג'ונגל לפנינו ממש בעיצומו, אבל כל זה מהלכים אלוקיים של גאולה, צעדים שאורו של משיח מתגלה דרכם ובהם. הכיוון והדיוק כאשר בכל העלילות, אשר כולן התקנו לאל דעות השם וכו'. להכשיר את הלבבות לצפיית ישועה כזו, צריכים עסק קבוע במעמקי תורה, בסתרי תורה, בכל סתרי תורה, ובמיוחד בכל כתבי מרן הרב זצ"ל, הרב חרל"פ. אבל כעת הרב אומר דבר חריף מאוד. ממוצא דבר נבין. אז תגיד, טוב, בסדר, זה ההסתכלות של הרב, יש הסתכלות גם אחרת, שהיא רואה את הגאולה בניסים, בנפלאות, בזה, מה יש, גם הם רוצים גאולה. ממוצא דבר נבין כמה גדולה היא החששה של סכנת קציצת נטיעות על ידי אותה צפיית הישועה המחרפת את עקבות משיח השם. אם הרב אמר על אותם תלמידי חכמים שומרים הם את עקבות משיחנו, אבל יש תלמידי חכמים אחרים שמחרפים עקבות משיחנו, מחרפים את מדינת ישראל, את צבא ישראל, את כל המהלכים של קיבוץ גלויות ובניין הארץ חס שלום, הם מנתקים את הטבע וכל מסיבותיה מצורת הצפייה נטבעת בכל חומר שאלת הדין. השאלה שאדם נשאל, ציפית לישוע? הוא כן, הוא מה, מי לא מצפה לישוע? זה שאלה קלה. לא, זה לא כזה פשוט. שאלה, איזה איכות של צפיית ישוע הייתה לך? נטבעת בכל חומר שאלת הדין מנפש כל חי לפני כיסא משפט עליון. אורו של משיח חודר וחודר בכל, בעליונים ובתחתונים. והרב פה משתמש באיזה ביטויים של קבלה ואומר, ומי שמנתק את הטבע, הוא לא מנתק רק את הטבע, הוא מנתק את כל המקורות העליונים הרוחניים ששייכים לטבע. הטבע יונק ממקורות עליונים, יש עולמות עליונים שהם שמחיים את הטבע, משפיעים על הטבע, פועלים בטבע. וכשאתה מנתק אותם, אתה מנתק עולמות שלמים ממלכות השם. במקום לכונן מלכות השם בכל מלוא העולמים. לכן הרב אומר, זה מה שהגמרא אומרת, שיש כופר בעיקר, אז הם לא כופרים בעיקר, הם מודים. אבל יש מקצץ בנטיעות, מקצצים וחותכים את הנטיעות של הקדוש ברוך הוא, את העולמות. וכולי. ולכן הרב אומר, אנחנו בונים הסתכלות של גאולה, תפיסה של גאולה שהיא מקפת את הכל, כוללת את הכל, משתוקקת אל הכל. אין לנו כבר זמן לראות, אבל רואים בכתבים של הרב חרל"פ, ראיתי פסקאות בספר רזי לי, ויש מכתבי מרום, מכתבים שלו שהוא כותב אל הבן שלו שנים אחרי כן, בתפרש פי ה', פה אנחנו בתפרש בעין ה', תפרש פי ה', לבן שלו, אנחנו מצפים לגאולה שתרומם את הטבע, ותעלה את הטבע, ותקדש את הטבע, והלאומיות הישראלית, היא בעצמותה, קדושה נפלאה שורה בה, היא בעצמותה, חוץ מה שהיא מחוללת ובונה בעולמות אחרים, היא בעצמה קדושה עצומה אלוקית מתגלה בה, שנזכה בעזרת השם גלות הגאולה שלמה במהרה כרצון השם.